צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. הדיון בוועדת החוקה של הכנסת העוסקת בפסקת ההתגברות. חבר הוועדה גלעד קריב מושך את חברותו בוועדה וקורא לחברי האופוזיציה לעשות זאת.
אני מודיע על משיכת החברות שלי מהוועדות המשותפות של ועדת חוקה עם הוועדות הנוספות של הכנסת. אתה מנהל את הדיונים כאן בצורה מאוד לא הגונה ודורסנית, ואני אינני מוכן לייצג את ועדת החוקה בדיונים באותן ועדות בשעה שאתה פה תמשיך לקיים את הדיונים בהפיכה המשטרית. אני ממליץ לחבריי הנוספים באופוזיציה שיושבים באותן ועדות למשוך את החברות שלהם מהוועדות.
כבר בתחילת הדיון מתפתח ויכוח סוער בין חברי הוועדה לבין יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן.
על ידי ראש הממשלה שקורא להלום באגרופים.
שקר.
להלום באגרופים.
את משקרת.
השקר הוא שלך.
את משקרת.
אתה לא תדבר ככה.
בדברי פתיחה אבל.
נכון, אני משקרת.
אתה מדבר ככה לחברת ועדה.
אני אדבר איך שאני רוצה. כשאתם מסיתים ולא מצליחים למצוא גינוי לאלימות שמופנית, לאלימות פיזית. נשכו שוטרים אתמול.
נתנו שלך כולנו קראנו בסוף השבוע הזה.
בהפגנה שארגנתם.
כשתקפו
שוטרים.
ומוועדת החוקה לעקבה שהמכונסת בשעה זו פסגת חירום בהובלת ארצות הברית שבה משתתפות ישראל, מצרים, ירדן ונציגים של הרשות הפלסטינית. בחמאס מגנים את ההשתתפות של הנציגים הפלסטינים וקוראים להם שלא להיכנע לישות הציונית. עשרות הורים משכונת גילו מוחים מול בניין העירייה בירושלים בדרישה להקמת בית ספר לבנות בשכונה.
עד היום הם נוסעות לשכונת בית וגן תוך מצוקה גדולה וסכנות מרובות. אנו דורשים ומבקשים מראש העיר שיש בידו את היכולת לדאוג במיידי לפתרון לתשנת הלימודים הקרובה.
האדמו"ר מסאטמר הורה לראשי הקהילה לקיים יום צום ותענית ביום שלישי הקרוב, זין באדר, לאחר שדלקה גרמה לשריפתם של שלושה ספרי תורה בישיבה בירושלים. הדלקה פרצה ככל הנראה כתוצאה מנרות שבת שהונחו ללא השגחה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
היום תחול עלייה בטמפרטורות, מחר עוד התחממות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
הרב נחמיה רוטנברג.
דיבור יהודי, צהריים טובים. דיבור יהודי של יום ראשון לאחר פרשת תרומה. כן, וכל פעם אנחנו עוסקים בפרשת השבוע ותמיד זה אקטואלי, משפטים היה אקטואלי עוד יותר, אבל הלב של נדבת הלב אשר ידבנו ליבו של פרשת משפטים עם חודש אדר, ואני רוצה בחלק הראשון לעסוק על דבר שאולי קצת ככה מרוב העיסוקים של תחילת החודש פחות עסקנו, אבל אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לפורים, אז כדאי שנעסוק במצווה, בהלכה, זה הלכה. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מה העניין? בואו ביחד ננסה להבין. מה העניין להיות בשמחה? איזה מצווה זאת? איך נשאל, בחור ישיבה היה שואל, לאיזה חלק ברמב״ם זה שייך? איפה כתוב את זה? מה, באור החיים יש מצווה להיות שמחים? ובכלל, מה זה קשמה מקור? נלך טיפה אחורה למצווה שאנחנו מכירים, שרים אותה, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. זה מקובל משמו של רבי נחמן מברסלב, גם מאיפה המקור שלו, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. עצם המצווה, המצווה גדולה עוד מילא, אבל המצווה, איפה כתוב בתורה, איפה באיזה מתרייג המצוות אנחנו רואים מצווה שכתוב בה שצריך לשמוח. שאלה נוספת, אפשר לומר, מי שנכנס אדם הרבה במשחה, וזה מתעסקים דווקא גם הפוסקים, עד מתי? הנה נכנס חודש אדם, נכנס שבוע שעבר, ואנחנו רוצים להיות בשמחה, וזה בסדר, וננסה לראות ביחד איך להיות בשמחה אולי, או מהי המצווה הזאת. אבל יותר מזה, עד מתי? עד פורים, עד סוף החודש, עד מתי? אז האמת היא ככה, כל אחד ואחד מאיתנו, אני מעריך, היה פעם בחתונה, חתונה משפחתית בוודאי, חתונה משפחתית בדרג ראשון, אז בדרך כלל, בני המשפחה מגיעים מוקדם. בשמה מגיעים מוקדם לאולם, להצטלם, להתארגן. אם נשים לב, ככה קצת מחשבה נשים על הסיטואציה הזאת של חתונה. שעה לפני החופה, האולם למעשה עדיין ריק. אין סתם אנשים באולם. מי שכן נמצא באולם בשעה הזאת, אם נבוא שעה, שעה וחצי לפני החופה, לפני החתונה, אנחנו נראה שהם מסתובבים אנשים. מי זה? חלק אנשים שהם חלק מהצוות. מישהו שצריך לעשות משהו, אז הוא נמצא שם. אם זה הצלם, הוא צריך להתארגן ולעשות תמונות. אם זה לזה שמארגן, הוא צריך לארגן את ההגברה, את התזמורת, המלצרים בוודאי. זה אלה שמארגנים את השולחנות, נמצאים, מה זה נמצאים? מסתובבים, עושים, עובדים. זאת אומרת שכל מי שנמצא שעה וחצי, שעה, שעה וחצי לפני החופה, כל מי שנמצא, הוא צריך לעשות משהו. צריך לעשות, בשביל זה הוא פה. אם לא, הוא לא סתם יושב שם. יש עוד מישהו שצריך להגיע לאולם בערך שעה לפני הזמן, לפחות כל אחד לפי הסיפור שלו, לפי מה שהוא, איך אומרים, לפי איך שהוא רואה את פני הדברים, הוא צריך להיות מוקדם. דוגמה, אני אקח את הכלה. מה היא צריכה לעשות? הכלה למעשה, כשהיא מגיעה לאולם מוקדם, אולי צריך לצלם אותה, אבל היא היחידה שלא צריכה לעשות. היא לא צריכה לעשות שום דבר, היא צריכה להגיע. איך אומרים? היא צריכה להיות. כל החתונה הזאת היא בשבילה. כל מה שעושים כאן, כל העשייה הגדולה ביותר, לפעמים באמת אתה רואה חתונות כל כך גדולות, אתה לא, אתה מתבלבל. אתה רואה כל כך הרבה את מוזיקה, משהו, דברים קצת מטורפים לפעמים. אתה לפעמים חושב לעצמך, רגע, בשביל מי זה כל הסיפור הזה? אז אתה מסתכל על החתן, על הכלה, זהו. בשבילהם כל הסיפור הזה. זאת אומרת, החתן והכלה צריכים להיות. יותר נכון, אפילו אצל הכלה זה עוד יותר חזק, לכן אני מתמקד דווקא בנושא של הכלה. הכלה צריכה להיות בחופה, בחתונה שלה. היא לא עושה שום דבר. היא מגיעה לעשות כלום. היא פה בשביל להיות. להיות אשתו של בעלה, להסכים להיכנס לחופה, להסכים להיכנס לחדר ייחוד, להיות אישה לבעלה. זה מה שהכלה באה להיות, כי לכן אמרתי, התמקדתי בכלה ולא בחתן, כי החתן הוא כן בעולם ההלכתי, הוא זה שמקדש את אשתו, לוקח וכולו, עושה דבר כביכול, בא לעשות דברים בחתונה. גם שקם כל החגיגה הזאת היא עבורו. אבל הכלה היא באה להיות. אנחנו בתור יהודים, אנחנו עסוקים לבנות כל הזמן את המרקם הזה של הנישואין בינינו לקדוש ברוך הוא. אנחנו כל הזמן עסוקים לבנות את הקשר הזה, את הבניין הזה. ולכן אנחנו חייבים בהרבה הרבה מצוות. מצוות השייכות בעיקר, רוב המצוות שייכות לצוות ההפקה של האירוע. צריך שיהיה תזמורת, צריך שהאולם ייראה טוב. צריך שיהיה צורה, צריך שהבית ייראה, לא לקשקש על הקירות. כל התרי"ג מצוות למעשה קשורים איכשהו לרהיטים של הבית, לנורות, לכביסה, לכל הדברים שאנחנו בונים את הקשר שלנו עם האלוקים. וזה גם חלק מה שכתוב בפרשה שלנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. בתוכו לא כתוב בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד. אנחנו בונים מקדש, בונים מקדש. אנחנו ממלאים את הארונות בבגדים. בקיצור, פתאום אנחנו נראה, כשאדם מתארס, פתאום הוא רואה כמה דברים הוא צריך לעשות לקראת החתונה. ואז מגיע יום הגדול, יום החתונה, אני מדבר עכשיו על הכלה. כעת, רגע, מה אני צריכה לעשות? לא צריך לעשות כלום. פשוט צריך להיות. להיות פה. ועכשיו אני חוזר לעוצמה, לעוצמה של השאלה, כי זו העוצמה של הימים האלה. זה בדיוק הרעיון של השמחה. שמחה במילים אחרות זה פשוט להיות. אם פעם מישהו מאיתנו ניסה לדבר עם, עם בן אדם אחד בכוח, הוא לא רוצה לדבר איתך. ניסית פעם לעצמי בן אדם לקיר במשך בערך 40 דקות ולהכריח אותו לדבר איתך? מישהו ניסה, אתה, ניקח בן אדם ויגידו, אני מבקש שתשמע מה שאני מדבר, תצרח עליו, תעמיד אותו, זה לא עובד. זה כמו שאתה מדבר עם בובת שווה. הוא צריך להיות פה. נכון שהגוף שלו היה פה, אבל אם הוא לא רוצה לשמוע מה שאתה מדבר, ככה זה, לצערנו הרב דרך אגב. זה מדהים כשמרצה שמגיד שיעור, שרבה בחדר, שמורה בבית הספר, יכולה לצאת משיעור ולהגיד, לא, אף אחד לא הקשיב, אף אחד לא היה. לא הקשיב. הקשיב אולי כן באוזן. אף אחד לא היה. או הרבה מהקהל, הרבה מהקהל לא היה. לא היו. מה זה לא היה? לא היית פה. תהיה פה. עכשיו אנחנו מתחילים להבין ביחד, רבותיי, מה זה שמחה. שמחה, במילים אחרות, זה להסכים להיות עם הקדוש ברוך הוא. ולהיות הכוונה, משהו מרצון פנימי, נכונות אמיתי להיות. כי אם זה לא מגיע מתוך שמחה ורצון, אז אנחנו לא פה, אז אנחנו לא נמצאים. לכן עכשיו, השאלה ששאלתי, מאיפה המקור למצווה גדולה להיות בשמחה? בוודאי, כי זה הבסיס. להיות בשמחה זה להיות. השם האלוקים רוצה מאיתנו להיות קלה. והיא, אם היא לא שמחה להיות, אז היא לא פה. כמו שנתאר לעצמנו קלה. שמגיע לחתונה ולמעשה היא לא רוצה, לצערי נורא, וזה קרה בהיסטוריה וזה קורה בהרבה מקומות שלוחצים עליה, יש לה איזושהי סיבה מסוימת שהיא נכנסה לחתונה, לצערי נורא, היא לא פה, היא ודאי לא שמחה. אין קלה. בפרשת כתבון אנחנו רואים יש 98 קללות. הקדוש ברוך הוא כביכול, אם יש כזה מושג, הקדוש ברוך הוא כעס או כועס מאוד על עם ישראל לעיתים. על מה? אומרת התורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. מה, 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 מה כתוב שם? מה חסר? מה לא עשינו? התשובה היא, יש תזמורת, יש תפריט, עשיר, יש הכל בחתונה. היהדות בכלל פורחת ומשגשגת. יש תלמודי תורה ויש כוללי אברכים ויש הכל, יש גמחים גדולים. איזה מצווה עדיין לא קיימנו? הקדוש ברוך הוא אומר שיש, אומר, התורה אומרת לנו כמה כללות עם ישראל יחטוף כביכול, בגלל שהוא לא עבד את השם בשמחה ובטוב לבב. מה חסר? יש הכל. כל הצוות נמצא, התזמורת, המלצרים, תורה, מצוות, יש. חוץ ממה? מהקלה. אני מחפש את הקלה, איפה היא? האלוקים כביכול אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, אני מחפש את היהודי שמוכן להיות איתי, מוכן לשמוח איתי, לקבל אותי, לא להתלונן, לא לכעוס. אני מחפש יהודי שיהיה לו מעניין איתי ביחד במחיצה שלי, ושלא כל הזמן יברח לכל מיני איזה הסחות הדעת של דורינו. אתם יודעים איפה רואים את זה מאוד 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 בצורה אולי קיצונית, ביוחד אלה שבאמת גם עסוקים מאוד במשך ימות השבוע, וגם בדיוק הסברתי, הבאתי את הסחות דעת של דורינו. היום הדור שלנו יודע לקחת את הבן אדם, להוציא אותו מעצמו, לא להיות עצמך. בשבת הרבה פעמים אנשים פתאום מרגישים, וואו, אני חזרתי לעצמי. כי כל הסחות הדת שיש לנו בעולם, ביום יום שלנו, אנחנו נשאבים ופתאום מגיעים, קמים בבוקר, רצים לתפילה, ופתאום שמים לב ש-12-1 בלילה, אנחנו רצים ממקום למקום, מסיחים את דעתנו בעצמנו, לא מבינים איפה אנחנו. וזה בדיוק, זה בדיוק שמחה. שמחה זה פשוט להיות. ולא סתם להיות, להיות עם השם. ובשביל להיות, הדבר היחיד שצריך זה שמחה. בשביל לעשות לא צריך שמחה. אתה עושה וזהו. אתה עושה, עושה. גמרנו, כמו שאמרת, אתה בונה את כל החתונה, שם את כל זה, יכול להיות החתונה הכי מפוארת בעולם. אבל אם הקלה לא תגיע עם, עם הלב שלה, אין כלום, לא קרה שום דבר. צריך את הנכונות. לפעמים רבי בחיידר משגיע הרבה ישיבה, מורה, לא משנה. באמת יש טענות על תלמיד. ולפעמים הילד, הילדה, לא משנה, אומרים, לך תסביר. הוא עושה הכל, אבל הוא לא פה. העיניים שלו, הוא לא נמצא כאן. חודש אדר, רבותיי, זה חודש שמסוגל לשמחה. צריך להרבות בשמחה. ומה זה שמחה? כמו שאמרנו, להיות פה. להבין שיש כזה מושג להיות. לא כל דבר צריך לעשות או לא לעשות. יש מה שנקרא להיות. נכון, קצת קשה להבין את זה יותר ככה. יכול להיות, אני מאוד אוהב להיות מעשי ותכליתי. אבל תשאל בחור, כמו שאמרתי, אתה לא מכיר. תכריח אותו לדבר איתך עכשיו שעה. לא מכיר אותו מעולם ותתחיל לשוחח איתו. לא לפטפט איתו, לספר על עצמך. סתם תתחיל לדבר איתו על נושאים שבעולם. איך היה, אם הוא היה במקום מסוים, תחשוב שזה מה שהקדוש ברוך הוא לפעמים מרגיש ביחס אלינו. אנחנו מגיעים, אנחנו נמצאים, אנחנו הולכים לבית הכנסת, אנחנו עושים את המצוות, אנחנו לפעמים מוכנים להגיד את כל התהילים ואת כל הסידור, מוכנים, אבל להיות, אנחנו לא עם השם. לשבת בתפילה ולחשוב, אני כאן, כי אני נמצא בצל השם. אני מתפלל, לא כי אני צריך להגיד עכשיו, אני מבקש בקשות, שזה חשוב מאוד. שוב, המעשים עצמם זה התזמורת, זה כל המערך של החתונה. אני רוצה להיות עם הבורא. זה לא קל לפעמים, כמו שאני אומר, זה נשמע כזה משהו, לא אגיד את המילה כללי, אבל משהו גדול, שקשה לנו לפעמים ליישם את הדברים. וזה בדיוק מה שכתוב בפרשת תרומה, התורה פותחת בארון, בארון ברית השם. כולם, אנחנו מבינים כולם שארון הוא הכלי החשוב ביותר, הוא היקר מכל הכלים. כולו זהב דרך אגב, בית ומחוץ. הוא יושב בקודש, הוא יושב, מעמידים אותו בקודש הקודש. מצד שני, נשים לב דבר מעניין, לא נעים לומר, אבל הוא הכלי הכי מיותר, הכי פחות שימושי. מה ארון היה עושה? כלום. לא עושים איתו גם שום דבר. הוא מונח על הרצפה בקודש הקודשים, בתוכו יש לוחות הברית. זהו, בזה מסתיים כביכול התפקיד שלו. אז איך אנחנו מסבירים את זה? איך מצד אחד ארון הוא הכלי הכי חשוב וקדוש וזהב טהור, מצד שני הוא הכלי הכי פחות שימושי. למעשה אנחנו לא עושים איתו שום דבר. כל הכלים, שאר הכלים, מנורה, מזבח, אנחנו עושים כל הזמן פעילות עליהם, איתם. אז זאת התשובה. כל המשכן והכלים של המשכן זה צוות הפקה של הנישואין שלנו, של הקשר שלנו עם האלוקים. כל אחד מהכלים צריך לעשות משהו. המנורה צריכה לעשות אור, להדליק עליה את האור. המזבח עושה להקטיר עליו, מזבח הקטורת, הוא עושה ריח ניחוח. הארון ברית השם, הוא לא צריך לעשות שום דבר. הוא מייצג, הוא הקלה בעצמה. בארון נמצא הספר תורה, שזה הכתובה של עם ישראל, זה הקשר שלנו, זה השטר. ולכן הארון פשוט צריך להיות. התפקיד של הארון זה בעצם מה שהוא נמצא. הוא פה בשביל להיות, לא בשביל שום דבר אחר. אדרבה, זה פרינציפ שהארון לא יעשה שום דבר, חוץ מדבר אחד ויחיד, להיות. הארון הזה דווקא נראה ארון טוב. היה אפשר להיעזר בו בכמה דברים. אבל זה הארון, הוא נמצא. אז אולי למדנו ככה, לאט לאט, ביחד, איך אפשר להיות בשמחה ומה זה המצווה הזאת. וככה ניכנס לחודש ונהיה בחודש הזה קצת יותר טובים ושמחים יותר. נעבור לנימה קלה ונמשיך מיד.
ריבונו ואלוהים, יודעתי, 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 כי הנני ביודכו, ביודכו, ביודכו לבד. כי הנני ביודכו, ביודכו, ביודכו לבד. כך אומר, כך אומר, ביד, ביד היוצר. ריבונו ואלוהים, יודעתי, 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 כי הנני ביודכו, ביודכו, ביודכו לבד. כי הנני ביודכו, ביודכו, ביודכו לבד. כך אומר, כך אומר, ביד, ביד היוצא. ואם גם samayz vi yitz noyz vi sach bi loyz vi sach bi loyz ve chol yoy shvay say val yam di li mi ni le oy shi ay ni vi lis moy khnafshi mi ba
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
רק היום במחסני חשמל סגולה פתח תקווה, מחירה מטורפת של עד 50% הנחה על כל החלות. אני יכול עכשיו לשבת לקרוא לכם פה שעה מבצעים מטורפים, בהנחות מטורפות. אתם, יש פה למשל מחשבים ניידים החל מ-790 ש"ח, מכירים את זה? מייבשי כביסה החל מ-690, מכונות כביסה בוש זה פירמה, החל מ-1490, מכונות אספרסו קפסולות החל מ-199. דרך אגב, טלפונים סלולריים טרייד אין עד 3,000 ש"ח בהחזרת טלפון סלולרי. נינג'ה גריל ב-990, קיריים החל מ-290, עוד ועוד ועוד ועוד. חבר'ה, כולם להגיע למחסני חשמל, אתם רוצים עוד? סגולה פתח תקווה, אתם יודעים, בחוב הרב פינטו 20, פתוח עד 10 בלילה, מכירים, חניה בשפע מכירים, תשלומים נוחים, שירות מצוין, החנות היא מצטיינת בזכותכם, בזכות זה שאתם באים להגיע לסגולה, כי יש למשל, לא יודע מה אמרתי, ואמרתי, אני אגיד עוד פעם, מכונות כביסה בוש החל מ-1490, אמרנו לכם, אמרתי, זה פירמה, אתם יודעים. מקרן, קיריים, תנורים, מדיחים, מחירים מצוינים. חבר'ה, אל תפספסו כזו הזדמנות. אני מחכה לכם כאן. אני פה עד 6-7 בערב, כדאי לכם להגיע. א', לראות אותי, וב', לא לראות אותי אם אתם באים אחרי זה, אבל כי פתוח עד 10 בלילה. מחסני חשמל, סגולה, פתח תקווה. אנחנו מחכים לכם, כי חבל, חבל לפספס יום כזה עם מבצעים כאלו. עד כאן מחכים לכם.
יש משפחות שעדיין לא יודעות האם יוכלו לשמוח בפורים. עזרו לנו לשמח אלפי ילדים יתומים, נזקקים ואלמנות במשלוחי מזון לחג הפורים. לקיום מצוות מתנות לאביונים בהידור רב, בו ביום, התקשרו עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
היום זה קורה! יום ראשון הגדול חוזר ברשת מחסני חשמל. מחירים מטורפים ומתנה על כל קנייה. אל תחמיצו.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
היי, פורצים יקרים, אתם שרוקנתם לנו את הבית אתמול. אף אחד לא ביקש שתחלצו נעליים בכניסה, אבל כמה בוס? איפה אתם מסתובבים, תגידו? הייתה עוזרת השבוע.
שירביט עושה לכם מחיר בביטוח הדירה, כולל הגנה מפני רעידות אדמה, שריפות ונזקי צנר.
כוכבית 2003, שירביט.
מבית הראל, חברה לביטוח. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי הפוליסה.
שימו לב, קורס ITT בניהולו של הרב אריה מונק מתחיל בימים הקרובים. הרשמו עכשיו, מקומות אחרונים. 0733-300-200 0733-300-200. שימו לב, קורס ITT בניהולו של הרב אריה מונק מתחיל בימים הקרובים. הרשמו עכשיו, מקומות אחרונים. 0733-300-200 0733-300-200.
לקוחות בנק הפועלים ממשיכים לעמוד לצדכם. התקשרו לקו הקשוב למשכנתאות לקבלת ייעוץ וחלים להתמודדות עם עליית המשכנתה, כוכבית 2406. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל, כפוף לתנאי הבנק.
בפורים הזה מורידים מסכות. יוקר המחיה מכה באלפי משפחות הנכנסות למצוקה כלכלית, מסתירות את מצבן הכלכלי ולא יכולות לחגוג את חג הפורים בשמחה. מתנות לאביונים, תורמים דרך פעמונים. התקשרו עכשיו 1-800-351-012 או חפשו פעמונים בגוגל.
היום זה חוזר, יום ראשון הגדול במחסני חשמל. היום שלא כולם חיכו, חוזר עם מחירים מטורפים עוד יותר ומתנה על כל קנייה. לדוגמה, מחשבים ניידים מ-790 שקלים, רמקולים ומקרני קול מ-99 שקלים, אוזניות בלוטוס טרו ויירלס מ-49 שקלים. מרגישים שזה חוזר? יום ראשון הגדול במחסני חשמל, והמחירים יורדים עוד יותר. מכונות כביסה בוש מ-1490 שקלים, מייבשי כביסה מ-690, מכונות אספרסו קפסולות מ-199 שקלים, נינג'ה גריל ב-990. איבדתם את הסבלנות? היום זה קורה, כי במחסני חשמל שוברים כל מחיר עם מחירים שאסור לפרסם, ובכל זאת החלטנו לפרסם. לדוגמה, מקרן קול אלחוטי JBL רק ב-390 שקלים, קיריים מ-290, תנורי אפייה מ-790 שקלים, מדיחי כלים מ-990. יום ראשון הגדול במחסני חשמל. דוגמאות אחרונות ומסיימים. תנורי חימום לחורף, 145 שקלים. מקררים משפחתיים, מ-990. כפוף לתקנון. רק היום, ורק ברשת מחסני חשמל. מחירים מטורפים, ומתנה על כל קנייה. אל תחמיצו.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
דיבור יהודי, חזרנו, ובמרכז התוכנית אני מבקש לשוחח עם מישהו, אישיות שתוכל קצת להחכים אותנו בימים אלו, וביקשתי לקו השידור את חבר כנסת לשעבר ניסן סלומינסקי.
אפשר יהיה טיפה להגביר?
כן. כן, הטכנאי יעשה זאת, אז שהוא רק נזכיר, חבר כנסת ניסן סלומינסקי לשעבר, צהריים טובים. עכשיו שומע אותנו?
צהריים טובים.
אז תראה, אתה כיהנת כיושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, שהיום זה הוועדה המרכזית בכנסת, כולם, כל עיני העם נשואות לשם. אתה ניסית לעשות קצת שינויים ראשונים, איך אתה קיבלת, התגובות שאתה קיבלת ממערכת המשפט אז?
אתה מדבר על מה? כי אני הבאתי כל כך הרבה רפורמות חשובות, אז על איזה רפורמה אתה מדבר?
לא, אני אומר, האם קיבלת אוזן קשבת? אני אומר, המצב היום הוא שהצד של מערכת המשפט לא רוצה כמעט לדבר ולשוחח. אתה עשית דברים רבים. האם היה לך אוזן קשבת במערכת המשפט שהסכימו לקבל את הרפורמות שאתה ניסית להציע וחלקם עשית אותם?
אני אומר ככה, לא עשיתי רפורמות מהסוג הזה, כי לא היה שום סיכוי שנוכל לעשות את זה. אתם לדעת שמבחינת ראש הממשלה, כל זמן שהייתה לו קואליציה שלפחות נדבך אחד בו, הוא יותר מתון. לפעמים יכול להיות בני גנץ, לפעמים זה יכול להיות יאיר לפיד או מישהו אחר, ואז אין לו יכולת לעשות שינויים, והוא גם לא הלך לעשות שינויים. אז לכן כמה שאנחנו היינו, איילת שקד הייתה שרת המשפטים, אני הייתי יושב ראש ועדת חוקה, וניסינו לעשות, וניסינו גם בוועדה לבחירת שופטים, ניסינו לעשות שינויים. היה לנו כוח מסוים, כי נציגי לשכת עורכי הדין, זו פעם ראשונה שהם הלכו איתנו מלא. היה שם אפי נווה, והם הלכו איתנו מלא, כך שהיה לנו רוב, אבל עדיין היה לשופטים זכות וטו, כי הם שלושה ומגיעים תמיד בדעה אחת, אז יש להם זכות וטו. אז כך שלהם היה זכות וטו ולנו היה רוב. ולא היה קל, והיינו צריכים להגיע, כמו במסחר סוסים, היינו צריכים בסופו דבר להגיע לפשרות, אחד לך ואחד לי, אחד לך ואחד לי, אבל הצלחנו למנות כמה שופטים שנראים לנו שופטים שמרנים, גם דתיים, גבר ואישה, לא חשוב, ואני אומר שהם יותר קרובים לתפיסת העולם שלנו, אבל זה רק חלקי, כי לא היה לנו יכולת בגלל הווטו שיש לשופטים בוועדה, הם שלושה, וגם שראש הממשלה ייסס ללכת על מהפכה גדולה מדי.
אני שואל בצורה רחבה יותר, האם אתה אז בשבתך כיושב ראש ועדת החוקה ראית בכלל אוזן קשבת, לא משנה, שינויים מינורים כאלה ואחרים מצד המערכת המשפטית. אני חושב שבזמנך היה נשיא אהרון ברק, לא אהרון ברק, אבל אחריו.
לא, לא, מה פתאום, אני הייתי בקדנציה הזו. לא, הייתה מרים נאור, שאיתה היה לי קשר טוב מאוד, ועבדנו ביחד הרבה, אבל שינויים דרמטיים לא יכולנו. היה ניסיונות מסוימים, כולל אפילו היה לי ניסיון לנסות ולעצב את ה... היום האיש הכי חזק שהיה באותה תקופה זה היה היועץ המשפטי לממשלה שהיה מנדבליט, ומצד שני הדבר המדהים הוא שאין שום התייחסות בחוק לסמכויות שלו, למעמד שלו, אין כלום, וכל המעמד העוצמתי שלו נקבע בגלל שבית המשפט העליון קבע שהממשלה חייבת לשמוע בקולו. החוק לא קבע את זה. מבחינת החוק, אז כמו שיש לממשלה יועץ כלכלי, שזה נגיד בנק ישראל, שהוא בא מציע את ההצעות הכלכליות שלו, הממשלה יכולה לשמוע, יכולה לא לשמוע, אותו דבר גם יועץ משפטי היה צריך לבוא להגיד, את דעותיו, הממשלה יכולה לשמוע ולא, או לא לשמוע. כי אין בחוק שום דבר שנותן לו כוח. בית המשפט העליון לקח גם סמכות פה, והודיע שהממשלה חייבת לשמוע מה שהיועץ המשפטי אומר, ומתוך זה נהפכו כל היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה לבלבטים, שכל שר לא יכול היה לזוז בלי הסכמה שלהם, לא רק בנושא שאם זה לפי החוק או לא, על כל דבר. ולאט לאט נהפכנו למדינה שהיועצים המשפטיים שולטים גם במשרדי הממשלה, גם בממשלה, וכל זה...
וזה חלק באמת מהרפורמה המשפטית שעכשיו על הפרק, אבל חבר כנסת לשעבר סלומינסקי, אתה חושב שיש סיכוי להידברות? מדברים, יהיה, לא יהיה, יש סיכוי? כאחד שהסתובב במסדרונות האלה והאלה.
הרצון להידברות קיים גם אצל יריב לוין, גם אצל אחרים, אצל ראש הממשלה ודאי. הבעיה זה הצד השני, מאחר ו... אם אנחנו מסתכלים על הצד השני, אז ישנם באמת אנשים שבאמת הפחידו אותם והם חוששים וחרדים מהרפורמה המשפטית. בגלל כל מה שעשו להם, ואיתם היה אפשר לדבר, אם היה להם ייצוג. אבל מי שמוביל את כל המהלך הזה, כולל ראשי המפלגות, כמו יאיר לפיד, הם המטרה המרכזית שלהם, זה לא הרפורמה, לא מעניין אותם. ההפך עוד, יאיר לפיד... יש לנו, ראינו שהוא היה בעד רוב הדברים האלה כשהוא לפני שנתיים שלוש. המגמה שלהם זה לעשות מהפך שלטוני, להפיל את השלטון. ולכן מבחינתם טוב שהעסק הזה יהיה בבלגן, שלא יהיו הסכמות, תוך תקווה שזה בסוף יפיל את הממשלה. אז לכן אין כרגע דווקא מהצד השני, מה שנקרא, אין עם מי לדבר, אתה לא יודע עם מי לדבר. לפיד ישר אמר 60 יום תעשו הפסקה, אף אחד, זה אבסורד. כלומר, אתה לא יודע, אם בני גנץ היה לו רצון אולי להתחיל לדבר, אז כולם צלבו אותו שם. ואז הוא פחד שיאבד את ההגמוניה באופוזיציה. אז הוא גם לא מדבר. אז אין עם מי לדבר, והמטרה שלי, וגם הודיעו ראשי המפגינים, שהם הפגינו גם עוד הרבה לפני הרפורמה, הם הודיעו שגם אם תגיעו להסכמות או תדברו, אנחנו נמשיך הלאה. זאת אומרת, יש כאן רצון מובהק של חלק להפיל שלטון, ואיתם אתה לא יכול לדבר, כי האינטרס שלהם זה בדיוק הפוך. שלא יהיה דיבור ושלא יהיה. אז לכן אני אומר שיהיה קושי גדול, אלא אם כן מישהו יתעזר מהצד השני דווקא. אני לא יודע אם הנשיא יצליח למצוא גופים מספיק חזקים בצד של האופוזיציה, שיסכימו לדבר. אז יהיה שיחות, אבל קשה מאוד, המצב הוא לא פשוט ולא טוב, כי מאחורי המאבק ברפורמה, אם כל המאבק היה רק ברפורמה, אפשר היה להגיע להבנות, אני חושב, זה מבטר קצת, זה מבטר קצת, ואפשר. אבל להרחתי,
אתה אומר שאין פשוט כל כך מי.
רוצה להפיל שלטון, והם אין להם שום אינטרס לשיחות, בדיוק הפוך. הם רוצים שיהיה בלגן, שלא יהיה שיחות, שאולי זה ימוטט את הממשלה.
חבר כנסת סלומינסקי, חבר כנסת ניסן סלומינסקי לשעבר, אני מודה לך מאוד על איך קמת אותנו לשעות צהריים אלו. תודה לך.
תודה וצהריים. ישכין שלום, מה שנקרא.
בעזרת השם, בעזרת השם יתברך. תודה.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, שאתם שומעים את הקול שלי, אתם יודעים מאיפה אני מדבר עליכם, כמובן ממחסני חשמל. ואיפה אני היום נמצא? היום אני נמצא בסגולה פתח תקווה. למה? כי בחנות הזו כאן בסגולה פתח תקווה יש מחירה מטורפת של עד 50% הנחה על כל החנות. אני יודע שאתם אוהבים דוגמאות, אני אתן לכם כמה דוגמאות. דרך אגב, למשל מחשבים ניידים החל מ-790, רמקולים, מקרני קול החל מ-99 ש"ח, אוזניות בלוטוס החל מ-49 ש"ח, מכונות כביסה בוש החל מ-1490, מייבשי כביסה החל מ-690, מכונות אספרסו קפסולות החל מ-199. חבר'ה, תקשיבו ותקשיבו, כי המחירים, מה שאני אומר לכם פה זה אולי 10%, אחוז ממה שיש בחנות מבחינת מחשבים. נינג'ה גריל ב-990, קיריים החל מ-290, תנורי אפייה החל מ-790, מדיחי כלים החל מ-990, תנורים לחורף, צריך לחמם, החל מ-45 שח, מקרים משפחתיים החל מ-990, לגבי המקרים יש בעיה אחת, המקרה ריק, אין בפנים אוכל, שלא יעבדו עליכם, רק שתדעו. מחסני חשמל סגולה פתח תקווה, רחוב הרב פינטו 20, כולם מכירים כבר, כולם יודעים איך להגיע, יש פה חניה בשפע, פתוח עד השעה 10, אני נמצא פה עד 7, אבל פתוח בשבילכם עד 10, תשלומים נוחים, השירות מצוין פה, החנות דרך אגב היא מסתיינת כבר, אמרנו זה הרבה הרבה בזכות זה שאתם באים, אז חבר'ה, לא לפספס. עוד מעט פסח, מי לא רוצה אולי להביא איזה משלוח מנות, איזה מכשיר נינג'ה יפה לאבא ואמא? וואו, ואמא תבשל לכם בזה דברים, וואו וואו יא. מבצעים מטורפים כאלה? לא מפספסים. מחסני חשמל סגולה מחכים לכם להתראות.
ידיים לשמיים, עם עורר השמחה היא גם לשניים. תגבירו קצב, מנגינה, קחו עורר ותגבירו את השמחה. בריקוד קצת משונה, כאילו אף אחד לא רואה, תחייכו מכל סיבה, עם עורר חגיגה.
קחו לכם מוגיית עורר, תבחרו את המנגינה שלכם ותגבירו את הקצב. פורים עם עורר והשמחה מתגלגלת.
שימו לב, קורס ITT בניהולו של הרב אריה מונק מתחיל בימים הקרובים. הרשמו עכשיו, מקומות אחרונים. 0733-300-200 0733-300-200.
בני ברק מתחדשת בשכונה של פעם במאה שנה. אחוזת שפע, דירות מפוארות בעתודת הקרקע המבוקשת בעיר. התקשרו עכשיו לחברת קדם ישראל, כוכבית 2644.
ליהודים הייתה אורה ושמחה. עיריית חולון והאגף לתרבות יהודית מזמינים אתכם לקונצרט פורים עם ענקי הפיוט, יחיאל נהרי, משה דואק ומשה גולד, תזמורת בת 10 נגנים. הקונצרט יתקיים עם ירצה השם בי"ב באדר ב-20:30 בערב. לכרטיסים חייגו 03-5023-001 03-5023-001.
יש משלוח מנות ויש משלוח מנות מעולה. רוצים שיגידו על משלוח המנות שלכם וואו? המבחר האדיר של המתוקים מבית מעולה בחשרות בדץ העדה החרדית. בדיוק בשבילכם, לקקנים, סוכריות מיוחדות וסדרת הטופי החדשה שהופכים כל משלוח למשלוח מעולה. מתוק שזה מעולה. להשיג בנתיב החסד ובר כל טוב וברשתות המובחרות.
לכל אמא חשוב שיהיה טוב לילדיה. שיהיה להם אוכל מזין בדיוק כמו שהם אוהבים. היא תעשה הכל שיהיה להם את כל מה שהם צריכים. אך יש אמהות שזה לא בשליטתן. אין להן את האוכל הבסיסי להביא לילדיהן. הן רוצות, אך אין להן יכולת. לא נותנים להן להתמודד לבד. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שעוד ילדים לא יישארו רעבים.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מכירים את הכרוז בשדה התעופה? זוהי קריאה אחרונה לנוסעים? אז במקרה הזה, אני הכרוז שלכם. זוהי קריאה אחרונה לאלה שמחפשים את עסקת חייהם. יחידות אחרונות בלבד, בפרדס חנה כרכור, באזור מתפתח, בצבע צהוב, מה שאומר שהפעם זה קרוב מתמיד להפשרה. ודווקא בימים שבהם שוק ההון מאבד יציבות, מלכה השקעות, החברה הוותיקה והאמינה בתחום, מציעה לכם יציבות עתידית שתניב רווח גדול. לכם נותר להתקשר לכוכבית 5751 ולתאם פגישה שתתפ פור לכם את עסקת חייכם. אני אמרתי, יחידות אחרונות. עכשיו זה בידיים שלכם. רק 169,000 שקלים. כוכבית 5751.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
דיבור יהודי, חזרנו, ובחלק האחרון שוב אני רוצה לעסוק במה שעסקתי בחלק הראשון מזווית קצת שונה. מי שנכנס אדם רבים בשמחה, והשאלה שכולם שואלים בכלל, זאת שאלה שכבר שאלנו אולי, לא יודע אם ביחד עסקנו בזה, אבל שאלנו כולנו ביחד בפרשת יתרו. איך אפשר לחייב לצוות למישהו לעשות משהו ששייך ללב. כשנכנס אדם רבים בשיחה, הבנתי, בחלק הראשון עסקנו ביחד מאיפה מקור למצווה הזאת, מי בכלל, איפה ראינו מצווה שצריך להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, הפסוק בפרשת כי תבוא, תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה, מרוב כל, רואים שיש איזושהי מצווה כזאת. אבל השאלה יותר בסיסית, איך בכלל, איך אפשר בכלל, איך אפשר בכלל לצוות למישהו, תהיה בשמחה. זה בדיוק כמו שאני יכול להגיד למישהו, רואה את הבן אדם הזה, תאהב אותו, תעריך אותו. זה משהו שבלב, אתה לא יכול להגיד לבן אדם, לאהוב מישהו כשהוא לא באמת אוהב, אין לו סיבות, הסיבות האלה צריכות לבוא, דרך השכל יכול להיות, אבל צריכות לבוא באיזושהי צורה מסוימת. ואם התורה וחכמים אומרים לנו, משנכנס אדם מרבים בשמחה, קודם כל זה מראה שיש מצווה באמת להיות בשמחה כל השנה. ורק בשמחה באב צריך להרבות בשמחה, ובאדר, סליחה, ובאב כתוב, מי שיכנס אב ממעטים בשמחה, דרך גם בחודש אב, מקווה מאוד שנגיע לחודש הזה ולא נצטרך בכלל להתעסק בזה, אבל בחודש אב לא כתוב לא להיות בשמחה בכלל, אלא כתוב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, ודרך יש פוסקים שכותבים, ששאלתי את השאלה הזאת בחלק הראשון, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, עד מתי? עד מתי מרבים בשמחה? אז יש כאלה מהפוסקים שסוברים, עד מי שנכנס אב, ממעטים, ואז למעשה חוזרים לחיוב השמחה הרגיל, זאת אומרת חצי מהשנה, חוזרים לחיוב השמחה הרגיל שיש לנו. יש כאלה שהוא עם הדפורים, יש כאלה שהוא עם הצוע, אבל למעשה רוב הפוסקים סוברים שכל חודש אדר זה חודש של שמחה, זה לא רק הדפורים, ובשנכנס אדם רבים בשמחה, הכוונה היא עד ראש חודש ניסן, לפחות כמובן שראש חודש ניסן נכנסים כבר לאטמוספירה של פסח, אני מניח שחלק גדול מאיתנו כבר בשמחה, לא צריך לצוות לאף אחד להיות בשמחה. אבל שוב אני מנסה ללמוד איתכם ביחד ולהבין איך אפשר להיות בשמחה, לחייב מישהו, איך להיות בשמחה. אני יודע, אדם יכול להיות בשמחה, אבל איך אפשר להגיד לו כשהוא הלך בבוקר לבנק והוציא דף החשבון וראה שהמצב לא מי יודע מה, הוא קיבל איזה אימייל שהמצב שלו לא מי יודע מה בחשבון הבנק, אז איך אפשר להגיד לו תשמע תהיה בשמחה? אני חושב שהתשובה היא, ודווקא אני חושב מהזווית הזאת שמי שקצת עקב, הקו בצורה יותר מפורטת, הקו רוב עם ישראל אני חושב שראה ושמע את הרבנית דבורה פלי שהעבירה לכלל ישראל שיעור באמונה על מה שהיא עברה והמשפחה ששניים מהילדים שלה נהקדו על קידוש השם, נטבחו, נהרגו על קידוש השם ככה בחטף. אבל כשרואים דבר מסוג כזה, זה יכול להביא אותנו לשמחה. זאת אומרת, שמחה זה בסוף משהו, ואמרתי זה אולי ברמז מקודם, מגיע לידי השכל. השכל הוא משפיע על ההרגשה. כשאתה מבין משהו בשכל, אז השמחה שלך היא פורצת. זאת אומרת, אם אתה מקבל הודעה שזה בדרך השכל שהרווחת סכום כסף מאוד גדול, קיבלת והבנת שזה טוב, אז אתה שמח. בסוף אנחנו צריכים ללמד את השכל שלנו להיות אופטימי חיובי, וזה עצמו יביא לנו שמחה. ואם יש לנו מצווה משכנס אדם מרבים בשמחה, זאת אומרת שיש לנו חיוב להיות אופטימיים, לראות את החיובי. ואמרתי זה שרואים את משפחת פלי, בן אדם קם בבוקר ורואה ברוך השם שהכל בסדר. אדם רגיל חושב שכן, הכל זה איזשהו מכונה אוטומטית שהכל עובד בסדר, מה צריך פה בקושי להגיד תודה להשם, מודה אני לפניך, ככה איך אומרים מזמור לתודה, אומר את זה כרגיל וכמצוות אנשים מלומדה. אבל אם התורה וחכמים מבקשים מאיתנו להיות בשמחה, זאת אומרת שאומרים לנו תקום בבוקר ותחפש לראות מה טוב, ויש כל כך הרבה טוב שסביבך, יש כל כך הרבה טוב, וזה מה שיכול להביא לנו שמחה, רבותיי. פשוט לחפש. על זה נאמר ככה, אולי קלישאתי קצת, לראות את החצי הכוס המלאה. זה בדיוק מה שיש לנו בחודש הנפלא המיוחד הזה, שנצטווינו על ידי חכמים, פשוט לחפש, לראות. לראות את הטוב, ויש הרבה הרבה טוב סביבנו. וזה יכול להביא אותנו לשמחה גדולה. לפני שנסיים, נודה לטכנאי היקר, כבר שומעים את הניגון ש מתנגד לנו ברקע, את מוטי קופפר, אחראי על החלק הטכני, לאייל רובן שיפיק אותנו. ולכן המאזינים, המשך האזנה הרבה, ולהמשיך ולהמשיך להיות בשמחה תמיד.
מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, היוצא לאור על ידי בית המדרש למגידי שיעורים סוכטשוב. מגיש חנוך וינדרבוים.
שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת נזיר בדפים למד דלת.